היי סופי.
אהלן.
היי.
מה שלומך?
סבבה.
תודה רבה לטקי טוקי.
תודה רבה.
זה כיף.
מאוד כיף, אני אוהבת. להתארח, לדבר, זה כיף. תודה שהזמנת.
בכיף.
שמחים
להארח. בכיף.
אז את גדלת בעצם במשרדי פרסום, נכון?
לא, גדלתי בבית. אבל עבד כאן. את רוב הקריירה שלי ביליתי במשרדי פרסום.
לתפקידים של...
של אסטרטגיה.
אסטרטגיה.
כן.
למה בעצם המעבר לטק?
אוקיי, אז אני חושבת שהמעבר, קודם כל כסף, אחלה משכורות, אבל צד שני זה עניין, המעבר לטק זה בעצם, הרגשתי שבמשרדי פרסום יש איזושהי תקרה של ידע שהגעתי אליה כבר, והתפקיד הבא מבחינתי זה היה מנכ"ל של משרד פרסומים, אם הייתי ממשיכה במסלול הזה, וזה לא עניין אותי. ואז אמרתי, אוקיי, מה כן מעניין אותי? ותמיד עניין אותי העולם הזה, העולם של הטכנולוגיה, כי אני, אמנם אני מהגרת דיגיטלית ולא נייטיב, אבל עדיין זה עולם שמאוד מדבר עליי, אני באדם שחי ככה. אני חיה בבית עם בן זוג שהוא קולו טקי, כשהזמינו אותי לרעיון עבודה ראשון ב-Outbrain, וכתבו שהמקום הוא TBD, הייתי בטוחה שזה בית קפה, ואז שאלתי אותו, והוא אמר לי, לא, בדיוק, חיפשתי, ולא מצאתי, אמרתי, שאלתי, הוא מכיר, אז הוא אמר, לא, זה to be discussed, decided, וכו'. אז כל העולם הזה ריתק אותי, ואמרתי, אני אנסה, וגם חיפשתי מקום, לא הלכתי רחוק מדי, לא הלכתי לטכנולוגיה שהיא מנותקת מהעולם הקודם שלי, וכן חיפשתי את המקומות האלה שהם בעצם מחברים את הידע שכבר הבאתי מהבית, אל העולם החדש הטכנולוגי.
ומה את מרגישה, שאת מרגישה שהרקע בעולם הפרסום תרם לך למה שאת עושה?
אני חושבת שזה לא, כן, זה גם עולם פרסום, אבל זה גם בעצם בהבנה של הצרכן. זאת אומרת, בשנים שלי במשרד הפרסום, ועבדתי גם בארץ וגם בעולם, התמקצעתי מאוד בלהבין את הצרכן. ואיך לדבר עליו, איך לחדד את התובנה, ואז איך לפנות אליו. עכשיו, מה שבעצם ההבנה שנחתה לי, שב-B2B זה אותו דבר. זאת אומרת, זה רק, יש צרכן בסוף, אתה צריך לפצח את התובנה שמניעה אותו, ואז לפנות אליו. ערוצים שונים, דרך תקשורת שונה, זה כבר לא מסרים ענקיים, זה כבר מיקרואים ומותאמים לקהלי יעד שונים, זה פלטפורמות שונות, זה קונטנט, אבל בסוף יש בן אדם שקולט את המסר שלך. הרבה פעמים ב-B2B נוטים לשכוח את זה, וזאת הבשורה בעצם שאני הבאתי לעולם הזה של ב-B2B.
את אמרת לי קודם ש-B לא חייב להיות בורינג.
doesn't stand for boring.
כן, זה כל כך נכון.
כן.
אני חושב שיש יותר ויותר חברות שמבינות את הקטע הזה, שאפשר למכור משהו שהוא דיפ טק, אבל זה עדיין יכול להיות סופר קריאיטיב ומגניב. האמת שזה חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות פה.
כן.
לשים זרקור על הסיפור הזה.
נכון.
פעם הייתה איזה אסכולה כזאת בעולם, ש-B2C זה אנושיות וסיפור ואמושן, ו-B2B קונים רובוטים, ותמיד אמרו לנו זה אקסל, עושים פיצ'ר בי פיצ'ר קומפריסון כזה. זה לא נכון, זה אותם אנשים שקונים אייפונים ומערכות עכשיו של Outbrain.
לגמרי. לא, לגמרי. זה הרובד אחד. והרובד השני בעיניי, שהוא גם חשוב, זה הבנייה של הברנד. כולו. ובעצם האיקוויטי שלו. אתה בונה ברנד על ידי לספר סיפור. אתה לא בונה ברנד רק באמצעים אנליטיים או ביחסי משקיעים. שזה גם, אבל לא רק. ולכן צריך הרבה פעמים למצוא את הדרך הביניים הזאת, איך אתה לא מאבד את הקשר עם ה-B2B to C בסוף, ועם הבנייה המסיבית של הברנד.
יפה. אז לא סיפר לנו קצת רקע באמת על מאיפה הגעת, ודיברנו על משרדי פרסום, אבל איפה גדלת?
בבית.
אבל מעבר לזה, תני לנו רקע קצר.
אז אני עולה ישנה חדשה. חדשה ישנה.
Welcome.
תודה, כן. מסל צויתה מחכה. עליתי בתור ילדה מרוסיה, בגלל זה גם השם. סופי, זה לא שם שפשוט לגדול איתו בישראל של 1680.
זה חוזר דווקא.
עכשיו זה סופר, זה מגניב.
הקדמת את זמנך.
לך אתה תגדל בבאר שבע, 1680, שם כמו סופי, שלכולם קוראים מיכל, טל, יעל וכו', ולך תשתלב.
כן.
אבל אני שמחה שנשארתי איתו. ואני חושבת שגיליתי את עולם הפרסום, את התשוקה שלי, באמת, זה כשעשיתי תואר שני בפריז, במנהל עסקים. במסגרת התואר בעצם הציעו לנו כל מיני אופציות. אופציה אחת הייתה ללכת לאינבסטמנט בנקינג ולעשות שם הרבה כסף. אבל לא בחרתי את זה. והאופציה שנייה הייתה, אוקיי, עוד, והשאר. והשאר היה באמת פרסום, ומצאתי את עצמי עובדת ב-YNR בפריז, עובדת שם על תקציב של דנוני הבינלאומי, באנגלית, כי הכל נועל משם. ושם התאהבתי, כי אמרתי, רגע, יש פה מקצוע שבאמת מותאם למידות שלי. כי אני גם קריאטיבית ואני גם אנליטית, ואני גם מתעניין במלא דברים, אבל לא תמיד לעומק. ואני תמיד, אני מעולה בסמולטוק, ואני יכולה לדבר עם כולם על כל דבר, אבל לא תמיד אני באמת יושבת וככה מעמיקה. וכל הדבר הזה יצר אצלי רגע איזושהי אהבה של, רגע, הנה, הנה המקום שלי. מתי את המקום שלי? באמת נשארתי שם במקום הזה 17 שנה. בכל מיני תפקידים, בכל מיני מדינות, אבל כן.
קול.
אז מה בעצם, זה גם שאלה ששואלים אותנו, מה בעצם משותף בין מישהי שהייתה שם המון שנים, בין B2C ל-B2B, אם לסכם את ה...
מה משותף? אז כמו שאמרתי, בסוף יש צרכן סופי שצריך לדבר עליו ולמצוא את הדרך ותוב תובנה ולדבר עליו נכון. מה ששונה דווקא, זה חשוב לי לציין, זה הרבה פעמים שבונים מותג ב-B2B, אז משתמשים ב-PR. מה שלא משתמשים הרבה ב-B2C. B2C משתמשים ב-PR כשיש משבר, או כשרוצים לספר סיפור סביב איזשהו סלבריטי וכולי, אבל ב-B2B זה הכלי. אם אתה עושה PR נכון, אתה יודע לספר סיפור נכון, אז אתה רואה את החיפושים בגוגל עולים בצורה כזאת, וזה משפיע מיידית על השורה התחתונה. עבודה מכונה עם PR, וזה משהו שלא הייתי מודעת עליו אפילו לפני שנכנסתי לעבוד באוברן.
את מדברת על PR כמדיה טובה לספר סיפור, כי למשל אירחנו פה את אילה מפרומו.com, היא דיברה הרבה על וידאו נגיד כמדיה טובה לספר סיפור, או כ-PR כערוץ יעיל.
לא, זה PR כשניהם תכלס. קודם כל, זה ערוץ יעיל מאוד, ואתה משתמש, זאת אומרת, ואז אתה גם משתמש בכל הקונטנט שלך כדי לעשות PR. הווידאו הוא כלי שאתה יכול לספר, להשתמש בו ל-PR לצורך הדבר, ולא הפוך. וכמובן, ככל שאתה, אתה יודע, אנחנו הולכים ומעמיקים בקונטנט יותר ויותר ויותר, ואז אתה משתמש בקונטנט לספר סיפור, שאחר כך, ואתה מפרסם אותו אצלך בבלוג, והוא מספיק מעניין, אז הוא גם מתגלגל לחברות, בעצם לכל הפבליקיישן שאתה בעצם שואף עליהם, כמובן אם אתה עובד עם חברת PR מתאימה.
כן. אז אני מודע לכמה דוגמאות, אבל אני בטוח שיש לך עוד של מהלכים סופר יצירתיים שעשיתם ב-Outbrain בזמנו. אני אשמח אם תשתפי קצת.
אז כן, אז אני שוב בגלל הרקע, באתי זה לא היה מודע בהתחלה, ואחר כך זה היה מנועל. לא הבנתי, בגלל שבאמת באתי מעולם אחר לגמרי, לא הבנתי את הגבולות הגזרה שלי. לא, אף אחד לא בא ואמר לי, אוקיי, B2B זה מיטאפ, זה צ'אנלים כאלה. באתי כמו שאני יודעת, ופשוט עשיתי דברים, ובדיעבד זה היה, זה מאוד שיחק לטובתי, אבל לא ידעתי שאני עושה דברים שלא מקובלים. אז למשל,
שזה המהות של הכל.
כן.
כולם עושים משהו, תעשה מה שלא מקובל.
נכון, אבל שוב, זה באמת היה בהתחלה לא מודע, אחר כך זה היה מודע ומנועל. למשל, כשאחדנו שאנחנו משיקים את מוצר הוידאו החדש של Outbrain Focus, אז הדרך הקונבנציונלית הייתה לעשות ביטאפ בכל העולם, לשבת עם אג'נסיז וברנדס, ולספר להם, הנה, גם ל-Outbrain יש וידאו פורץ דרך. דרך השנייה היא להבין שהמדיום הוא המסר, ולהשתמש בעצם בפלטפורמה שלנו כדי להשיק את המוצר. אז כל מה שבחרתי בדרך השנייה, אפשר לעשות גם מיטאפ, אבל זה לא... וישבנו וחשבנו, חשבתי, איך אפשר, איזה הזדמנות אפשר לנצל? וההזדמנות באה מתוך זה, מתוך ההבנה שאנחנו פרוסים בכל העולם, היינו פרוסים, פרוסה בכל העולם, ומאוד חזקה באירופה. הזמנים היו לפני האירוויזיון, לפני שנה. ובעצם אמרתי, רגע, יש לנו וידאו, מוצר, יש את הקליפ של נטע, ויש לנו בעצם את כל אירופה פרוסה, אז בואו נעשה אחד ועוד אחד ועוד אחד.
ואוסטרליה.
ואוסטרליה, נכון מאוד.
האירופאית.
גם אוסטרליה, נכון מאוד. סליחה, גם ישראל לא מס, אני אומרת, לא לזרוק אבנים לאירופאים.
אוסטרליה גורמת לישראל לראות הרבה יותר אירופאים.
בדיוק. ופשוט פניתי לערוץ אחד לכאן. אחי, מי אחראי, שאלתי חבר, זה באמת היה הכי בגראז', בסדר? אני הרמתי טלפון לחברה, מי מנהל את הדיגיטל של כאן, ואמרה לי זה וזה. בחור בשם אסתה, הרמתי טלפון לאסתה, אני סופי מאוברין, עכשיו שאני הבאת עליו בהתחלה, לא, אני רוצה לקדם בחינם על חשבוני. זאת אומרת, לקחתי את כל התקציב השיווק שהיה מיועד למיטאפס, ובעצם הסטתי אותו לקידום הסרט של נטע ברחבי אירופה. קידמנו אותו לקראת החצי גמר, ואחרי שהיא עלתה כמובן גם לקראת הגמר, הגענו לחשיפה של מיליונים, וקיבלנו אחלה השקה, אחלה יחסי ציבור, ומינפנו את זה אחר כך בכל הרשתות החברתיות, וקיבלנו עוד ערך מוסף מאוד גדול, זה גאוות יחידה של עובדי אאוטברין. הם סוף סוף יכלו להגיד לאמא שלהם מה הם עושים בעבודה.
אנחנו חלק מהזכייה.
הם עזרו לנטע לזכות, וזה היה נפלא.
תגידי, אבל הרעיון היה בעצם להשתמש בכלי, לא לדבר בכלל על הכלי, אלא פשוט להשתמש בו ככלי לקידום.
כן.
פשוט לראות אותו עובד.
בדיוק, כמו שאמרתי, מה דימומסות? זאת אומרת, יש לי כלי וידאו, אז במקום להגיד שיש לנו כלי וידאו, פשוט להשתמש בו.
שוב, היה לך תוכן מאוד טוב לקדם.
בסדר, אבל זה היה מכוון, זה לא מקרה. חיפשתי תוכן טוב לקדם. היו עוד כל מיני רעיונות, רצינו לקדם, בהתחלה חשבנו לייצר איזשהו שיתוף פעולה עם ארץ נהדרת, ולקדם תכנים שלהם בצורה בלעדית. זאת אומרת, היו כל מיני התגלגלויות לפני שהגענו לשיתוף פעולה הזה.
ככה היה לך את כל אירופה, ואוסטרליה.
לגמרי.
גדול.
אחלה רעיון. אני זוכר גם משהו שהיה עם נאז?
כן, אז הדבר השני שאמרנו, אוקיי, זה היה לפני שנה, נטע. איך אנחנו ממשיכים את המומנטום? ומשיכים לדבר על המוצר הוידאו שלנו, שזה בעצם היה מוצר הדגל עד היום של אאוטברין. ואז בעצם הגענו לנאס דיילי, שיש לו בעצם, שהוא יוצר תוכן. חפשנו מישהו שהוא מאוד חזק בתוכן, בוידאו. ואמרנו, אוקיי, נאס דיילי.
אז רק נקודה, יצא לי לאחרונה לדבר עם כמה אנשים על נאס דיילי, ויש לא מעט אנשים שלא יודעים מי זה נאס דיילי.
נכון.
אז אני ממליץ בחום למי שלא מכיר לעקוב אחרי נאס, בחור מקסים, ישראלי לשעבר, עבר לסינגפור לצערי, אבל זה המצב, ויש לו נדמה לי 12 או 13 מיליון עוקבים בפייסבוק, רק בפייסבוק.
נכון, הוא לא עובד ביוטיוב בכלל.
ופשוט עושה עבודה מדהימה ומאוד אמיתי במסר שלו ומי שהוא, אז מומלץ, 3 דקות שבועיות, well spent.
נכון, הוא מעלה תכנים מאוד מאוד אותנטיים, כל מיני תוקף בעיות חברתיות, מזוויות מעניינות.
כן.
בחור שחק צעיר, מכפר בגליל, שהלך ללמוד בהרווארד, יש לו סיפור חיים גם מאוד מעניין. שווה מאוד לעקוב אחריו. וכשבעצם החלטנו שאנחנו בעצם ננסה לפנות אליו ולהביא אותו לכנס שעשינו, ועוד פעם לעורר עניין סביב המוצר וידאו, פשוט כתבתי לו במסנג'ר. היי נאס, סופי, מלניק, אאוטברין, ישראל, כך וכך, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. בוא נעים.
יש אנשים בגדול אוהבים לעזור, פשוט בצד השני אנשים פוחדים לפנות אליהם.
זה נכון, זה נכון, ועונה לי, והתחלת התכתבות איתו, ובעצם בנינו את המודל הזה שאחר כך גם נמשך, גם אחרי שעזבתי את אאוטברין, זה בעצם מה שעשינו, זה הוא גם היה בכנס, אחר כך גם עשינו, הוא סיפר לנו שתוך כדי שיחת הכנה, שבעצם הוא פותח חברה, זה משהו פותח בסינגפור, להפקת סרטונים עבור ברנדים, אז אמרנו, רגע, אז אם זה ככה, אז בוא נמשיך לייצר את המומנטום ונפתח את זה בעצם לתחרות לכל הברנדים בארץ. וככה פתחנו, ועשינו שיתוף פעולה עם מצייצים. אז הדבר הזה בעצם, זה נתן לנו אורך מחייה של 4-5-6 חודשים, שבעצם נתנו עוד ועוד בראש של לקוחות פוטנציאליים, שיש אאוטברין שבוידאו שבתוכן איכותי, ככה זה נמשך. זאת אומרת, אני כל הזמן, לאורך כל התקופה שלי, חושבת על ערוצי תקשורת אחרים, איך בעצם למצוא דרכים אחרות להעביר את המסר שלי שהם לא קונבנציונליים. דבר נוסף שעשינו, יצרנו בעצם שיתוף פעולה עם מרן פחמן, שיש לו, מרן פחמן זה בחור שיש לו פודקאסט, שהוא פונה, שנקרא איר קצ'ר, שהוא בעצם פונה לקהילת פרסום ושיווק בישראל, ובעצם לקחנו חסות על הפודקאסט. וכל...
חסות על פודקאסט.
כן. כן, לגמרי, לגמרי. לא? זה עכשיו...
לא, לא.
וזה... הרעיון בא... הרעיון בא בזה שהזענו למאסטר דו סקייל, ושם זה נעשה בצורה נהדרת. וחיפשנו גם דרך מעניינת, שזה לא בחסות, אלא... מרן, כשהוא דיבר על הוידאו, עכשיו הוא מדבר על משהו אחר, כשדיבר על הוידאו, דיבר על כל אורח היה צריך לספר משהו ב-60 שניות, כי כל זמן דיברנו שבאוברן היא טובה לוידאו ארוכים של 60 שניות, אז כל פעם אורח היה צריך לספר על עצמו סיפור ב-60 שניות. וזהו, אז כל פעם זה לחפש דרכים אחרות לספר את המסר בדרך בערוצים ודרכים.
מעולה.
שהרבה ממה שאת עושה זה שיתופי פעולה, כלומר למצוא דווקא אושיות מעניינות שהקהל רוצה לשמוע ולעשות איתם את ה...
אני חושבת שזה, כן, זה נכון. אני חושבת שזה גם מחשבה מתוך תקציב לא גדול. כי ב-B2B תקציבים לא גדולים. ואז אתה צריך לבוא ולדעת למנף כל דולר שיש לך, להפוך אותו ל$5. וזה קורה הרבה דרך שיתופי פעולה. B2C, כשאני באתי מסורת פרסום, זה היה עולם אחר.
אפשר לזרוק על זה כסף, כן.
כן, ופה אתה חייב להיות יצירתי פעם אחת. ופעם שנייה אני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב. הייתי מאוד hands-on. מה שהמקבילות והמקבילים שלי בתפקידים דומים בחברות אחרות, לא עושים. תמיד שיש להם צוות שעושה את זה, ובגלל שהצוות היה מאוד קטן, והיינו צריכים להיות קטנים וחכמים, וכל פעם לפעול, אז אתה עושה את הכל, וזה כיף.
ב-Outbrain, צוות קטן?
כן. תתפלא, זה נראה גדול מבחוץ.
כן.
כן, והייתי אחראית על שמונה מדינות.
כל יחסי. יפה, סופר מעניין, ואני חושב שבאמת הנושא של שיתופי פעולה, כמו שזה עובד ל-Jay-Z וביונסה, אז זה עובד בכל צורה, וסך החלקים גדול.
ולא לפחד, באמת, אנחנו שמים לב, לא לפחד לפנות לאנשים. רוב האנשים שלפחות אנחנו פנינו אליהם, אומרים כן. אנשים רוצים את הבמה, אנשים אוהבים לדבר, אנשים אוהבים
שנותנים להם. אני גם ככה מחנך את הבנות שלי, אני אומר להם, מקסימום תקבלו לא. אתם כבר לא, אתם עכשיו
שם,
אתם עכשיו בלא. המקסימום, פשוט זה יהיה לא, וזה עובד. זה גם חלק מהסיבה שהקמנו, בטח רצית לשאול, אבל אני אקדים, שהקמנו, כי זה כזה סגווי נחמד, הקמנו את GCMO. GCMO הוא ארגון של Global CMO, שבעצם אנחנו כ-70 סמנכלי שיווק שפועלים מישראל החוצה. הקמנו את הארגון הזה לפני שנה וחצי, אנחנו 4 מייסדות נשים, שזה נורא כיף. ובעצם הסיבה שהקמנו אותה משתי סיבות, הסיבה הראשונה, היא בעצם למתג את ישראל כמרקטינג ניישן. כי אמרנו, חבר'ה, יש פה אנשי שיודעים לעשות שיווק מעולה, שיודע להביא מספרים, שיודע לספר סיפור, ויש לנו חברות שהן גם B2B וגם B2C וגם B2B2C, כולם, כל החבר'ה אצלנו יודעים לעשות את הדבר הזה, ובעולם הרבה פעמים לא יודעים את זה, והרבה פעמים כשזה מגיע ל-VCs שמייעצים למנכ"לים, מי למנות את סמנכ"ל שיווק הבא כשהחברה מגיעה לסקייל מסוים, אז מפטרים או מפיידים את הסמנכ"ל שיווק הישראלי ולוקחים סמנכ"ל שיווק אמריקאי.
כן.
וזה משהו שאנחנו באמת רוצות לשים על זה סימן שאלה גדול. לא שאין טלנטים, אבל בארצות הברית ויש כמובן, אבל הרבה פעמים לשים לשאלה של טלנט versus לוקיישן, לא תמיד הלוקיישן עובר, יש גם טלנטים בארץ.
זה נורא תלוי במעטפת, זאת אומרת איפה יושב את ההנהלה, איפה יושב הפרודקט, איפה, זאת אומרת זה לא, ללכת תמיד ל-CMO האמריקאי, זה לא, הייתי הרבה יותר מדי מקרים שהדבר הזה כישלון חרוץ.
נכון, והחשיבה הזאת שקודם דיברתי עליה, ויששש אותה אצל רוב החברים שלנו, הרבה פעמים אתה לא רואה את זה אצל CMOs אמריקאים, כי הם הרבה יותר process oriented, שזה טוב, אבל בפרוסס, וזה הרבה פעמים אתה מאבד את האג' אז אתה לא מעיז.
כן.
אנחנו כן רואים את זה הרבה בארצות הברית, בחברות שהן D2C. בדירקט הקונסיומר, אתה כן רואה עבודה כזאת, אתה רואה, בארצות הברית אתה רואה ברנדים שמעיזים, וברנדים שחושבים אחרת, וברנדים שנולדו באונליין, והם עובדים, הם פורצי דרך. אבל בחברות...
יש הכל מהכל, הכל הזה שיש כל כך הרבה, שבאמת...
כן, ודווקא ב-B2B, התחבר מאוד למה שאת אומרת, צריך לדעת לעבוד עם תקציב קטן ולעשות מכל דולר, חמישה דולר, וזה דורש להיות יצירתיים ולפעמים קצת חצופים דווקא, החוצפה הישראלית, לפחות אנחנו שמנו לב, יעילה שם יותר מהפרוסס האמריקאי.
כן. אז זו הסיבה הראשונה שהקמנו את GCMO, והסיבה השנייה היא נטוורקינג. יש לנו, שאת אחת הקבוצות הכי פעילות אצלי בטלפון, זאת וואטסאפ שלנו.
אני יכול להעיד על זה באופן אישי.
כן, אין שאלה שנשארת באוויר, וזה פשוט כלי עבודה, אני חושבת, עבור כל החברים שלנו, זה הפך להיות אחד הכלים, הכלי עבודה הכי חשובים, בארסנל הכלים של החברים בארגון, כי זה נורא, פתאום זה נורא קל. פתאום אם אני רוצה לחפש חברת PR ליפן, אז אני פשוט שואלת, ומקבלת שלוש המלצות.
כן.
שזה משהו שלא היה מנמצא קודם, זה נפלא.
זה ממש, אני שוב מעיד מניסיון שזה גם נורא נחמד לראות שאתה לא היחיד שנתקל בבעיות האלה, נכון. ושלא רק אתה מחפש פרודקט מרקטינג במשך חצי שנה, או שאתה, זאת אומרת, אתה רואה שהאתגרים האלה נפוצים, אתה גם רואה בעצם פתרונות לדברים שאתה נתקלת בהם,
כן.
או הולך להתקל בהם. זה ממש תומך ומחבק. מה צריך לעשות בשביל להיכנס ל-GCMO? מה, זאת אומרת, תספרי קצת על זה ואיך זה עובד?
אז יש לנו תנאי קבלה די נוקשים. זאת אומרת, בהתחלה היו קצת רופפים, אבל בכלל זה פרנד-פמילי.
לא מספיק נוקשים, אני שם, אז...
נכון. אתה פרנד-פמילי.
מועדון שהיה מקבל אותך.
אבל יש לנו ממש תנאי קבלה די נוקשים של... סקייל מסוים של ארגון, של צוות, של צוות שיווק, כמובן חברה בינלאומית שפועלת מישראל החוצה. יש, בשמחה אצרף את זה לפודקאסט בסוף, ומי שמתאים לתנאי הקבלה מוזמן לפנות אלינו. אנחנו נפגשים פעם בחודש, כל פעם חבר אחר מערך, או מישהו אחר מערך, כמו שאתם מערכתם אותנו. וכל פעם יש נושא שמדברים עליו, והנושא הוא תמיד נושא שנולד מהדיונים בקבוצה. אנחנו מייסדות, אנחנו לא קופות נושאים, אנחנו בעצם נותנות את המקום לקבוצה ולנושאים שמעניינים אותנו, אם זה ברנדינג, אם זה פרודקט מרקטינג, אם זה מבנה ארגוני של, של, של מחלקות שיווק, שאתה, רק על זה אפשר לדבר שעתיים, כל אחד נותן את האספקט שלו.
מעולה. אז איך, זאת אומרת, למי פונים ואיך מצטרפים?
אז אני אתן לך.
אוקיי, הכל יהיה רשום.
הכל יהיה רשום.
מעולה.
ויצורף לפודקאסט.
תני לנו, נגיד, את שלושת הרגעים המכוננים של הפורום, ככה, איזה תובנות ענקיות שהגעתם אליהם, איזשהו אינסייט לשתף עם העולם משם.
אני חושבת שבאמת, קודם כל, ברמה האישית, כמו שאמרתי, קודם כל, שאנחנו לא לבד. זו התחושה, זאת אומרת, זה כמו הוויקד כזאת, אבל הסיבה שהקמנו את זה שהיינו... המייסדות שירה ואני בהתחלה, היינו לבד, הן נפגשות בבית קפה ומנסות להצליב נוטס, ואז אמרנו, רגע, בטוח יש עוד אנשים כמונו.
כן.
אז זה קודם, זה היה הרגע הראשון הזה של, רגע, הנה יש פה, עוד חבר'ה, בואו נקים. שתיים, אני חושבת, זה הכוח של הקהילה. אני חושבת, מדבר רגע על שיווק לקהילה. אז קודם כל, הקהילה שלנו, שהיא, כמו שאמרתי, קהילה מאוד פעילה ומאוד עוזרת, יש לנו... תחרות פנימית, יש הרבה מותגים שמתחרים אחד בשני בקהילה, ואתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את ה... עושים את הכל בצד. משתפים עד כמה שאפשר, מדברים אחד עם השני בגובה העיניים, אין אינטריגות, ותמיד תמיד עוזרים אחד לשני, זה באמת, זה מעורר השראה הדבר הזה. ושלוש, זה הכוח שלנו ככוח להשיג דברים. ובעצם הבנו שיש לנו 70 חבר'ה שמעניינים את כולם. אנחנו מוצר סקסי, אנחנו כ-GCMO. אנחנו מוצר סקסי לגוגל ולפייסבוק ולאוטברג ולחברות PR ולחברות מיתוג, כי כל הלקוחות אצלנו. אז הדבר, אז בעצם יצרנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם גוגל, שעשינו כנס נורא מעניין לפני חודש וחצי. בגוגל ממש שותפים מדהימים, והפיקו לנו סרט שבעצם מספר על GCMO, גם טוב אפשר לצרף אחר כך לפודקאסט אם תרצו. והיופי שאנחנו כמייסדות, אנחנו לא פועלות לשום מטרה מלבד הקהילה, מלבד לחזק את הקהילה ומלבד למתג את ישראל כמרקטינג ניישן.
מגניב. אז בואי נדבר שנייה, איך עושים את זה? איך מגיעים מ-2 ל-70?
אז כמו שאמרתי, קודם כל זה היה, משתיים הגענו לארבע מאוד מהר, ואז כל אחת הביאה את החברים שלה שהם בתחום, ואז התחלנו לעבוד חזק בסושל, התחלנו בעצם לבנות את הברנד, אפרת פניקזון אצלנו היא אחראית על, 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 על החלק הזה, והיא אלופה, ופשוט התחלה לבנות את, את הברנד בסושל, בלינקדין, בפייסבוק, ואנשים פשוט התחילו לפנות אלינו, ואיך מצטרפים, ואז יצרנו את התנאי קבלה, לא את תנאי קבלה כאלה נוקשים בהתחלה. זהו, ככה נהיה, אחרי שנה וחצי אנחנו 70.
גדול,
מגניב ביותר.
טוב, נסכם.
אז זהו, אנחנו nearly out of time. Any famous last words, זה משהו שהיית רוצה שהצופים, מאזינים יקחו איתם?
אני חושבת שיש שיח בעיניי נורא מעניין שלא נגענו בו, וככה בגלל שאני רואה את השאלת מאחוריך, תזכיר לי, זה דאטה מול תחושת בטן. כי אנחנו היום עובדים בשיווק מאוד מאוד מחובר לדאטה, מאוד. בוחדים כל דבר ובודקים את עצמנו ועושים A-B טסטינג על הכל. והרבה פעמים אנחנו שוכחים לשאול את הבטן שלנו, וזה סופר חשוב.
אוי, תודה שמישהו אומר את זה. כן,
כן, זה סופר חשוב, כי נכון, אנחנו באמת חיים בעולם היום שהוא מצד אחד חלומו הרטוב של כל השיווק. אתה יודע להגיד, להגיע למיקרו סגמנט עם המסר הנכון, ויש לך גם את היכולת לטייב את המסר. אבל הרבה פעמים, גם אם הדאטה אומרת לך X ואתה חושב Y ואתה הולך שנייה עם הבטן, בסוף רואה שאתה צודק. אתה פשוט צריך את האנשים שלידך שיאמינו בבטן שלך, כי אנשי מקצוע שיש להם כמה וכמה שעות ניסיון, זה לא משהו שהוא בטל ב-60 ושיווק. עם כל הכבוד, זה עדיין לא מדד כדי כך מדויק שאתה יכול לבוא להגיד רק מספרים. אז
מתחבר בדיוק מה שאמרת קודם, משותף לבי-טו-סי, זה אנשים, זה רגש, ודאטה הוא כמובן סופר, אבל דאטה לא מעביר רגש. אנשים מעבירים רגש לאנשים אחרים.
פעם מישהו בצלנו אמר, מתי פעם אחרונה התרגשת? אני מודעת ה-CEO.
מ-XM.
כן. כן? וזה נכון.
בתחום שלנו זה נורא נורא מורגש כל פעם, הרי סוף ההחלטה על מותג עם כל הדאטה שלא תעשי, זה איזושהי החלטה שצריכה להרגיש נכון בבטן, אמוציונלית, לפאונדר, לסיימו.
כמה אנחנו יודעים שמחפשים שם לסטארט-אפ ובסוף אשתו של הפאונדר מחליטה כי זה מרגיש...
נכון.
למה? ככה. אז אני אומרת, אני כן רוצה להשאיר מקום לזה. וגם באמת לחשוב מה שדיברנו קודם, זה איך אתה, לי את הפריבילגיה לבוא למגרש החול הזה ולא יודע את הגבולות שלו ולשחק, אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי צריך להעיז, כי מקסימום יגידו לך לא, או מקסימום תקבל מכה קטנה, זאת אומרת, לא לפחד.
המשחק הזה, אני מאוד מאוד מתחבר לזה, כי זאת אומרת, בדרך כלל גם החברות הישראליות הם סטארט-אפים קטנים שמתחרים מול ענקים,
כן.
שלהם יש את הידיים כבולות, הם לא יכולים לעשות את כל הדברים המשוגעים שאנחנו נכון. יכולים לעשות. חלקם לא היו רוצים, אבל גם אם הם רוצים איזה עכשיו חצי שנה של אישורים שבסוף ישמעו לא.
נכון.
אז זה האדג', כאילו זה בדיוק היופי של מה שאפשר לעשות בשביל לבדל את עצמך.
כן.
אז זה ממש אחלה. חשוב. סופי, אחלה. מעולה, תודה רבה.
כיף שהזמנתם. כיף גדול, תודה.
Go GCMO ויאללה.
ממש Go G, ממש.
כן.
זה פרויקט החיים.